טוב, אז אנחנו נתחיל מגילת אסתר, ואולי צריך פה כמה הקדמות. אתם זוכרים, למדנו בספר דניאל את החלום של נבוכדנצר ואת הפירוש של דניאל. ובעצם מה שקורה מתוך הפירוש של דניאל זה שזה מוציא את האוויר מכל החיות של כל הממלכות. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר לכל הממלכות שבסוף יהיה הר גדול, יהיה מלך משיח שהוא ייקח את המלכות מכולם, אז זה כמו מציא את החשק. זה כמו בן אדם, אם לבן אדם יש מחלה ממארת, יש לי כמה חברים מכרים, גם חברים, גם מכרים, שיש להם סרטן שאין לזה תרופה. עכשיו, הם יכולים לחיות ככה, תקופה מסוימת. אתמול ניגש אליי בן אדם עם איידס. יש כל מיני מצבים בעולם שבן אדם בעצם יודע שהשעון מתקתק נגדו. עכשיו, אם נחשוב על זה בעצם, אין הבדל גם השעון מתקתק נגדי ונגדך ונגד כולם, רק שאנחנו לא חושבים על זה. כשבן אדם מקבל פתק מהרופא, הפתק אומר לבן אדם, יש לו סרקומה, יש לו כל מיני סוגי סרטן, בסדר, הוא יודע, זהו, אין תרופה לזה, נראה כמה יוכלו להחזיק מעמד, ועכשיו הוא יודע שהשעון מתקתק. יש בן אדם שיוצא, יש לו תאונת דרכים, וגם השעון שלו תקתק, הוא רק לא ידע. וכל אחד מאיתנו יודע שבסוף הקבר מגיע. אבל יש הבדל כשאתה מגדיר לבן אדם. ומה שקרה בספר דניאל, היה שהוגדר לעולם בעצם שבאופן ניסי, באופן שהם לא יכלו להכחיש, שהשעון שלהם מתקתק. ושהם הולכים לקראת מלך המשיח. הם לא ידעו כמה זמן זה יהיה, לא. ה-70 שנה זה עם ישראל יחזור לארצו, זה לא אומר שיקרה שום דבר למלכויות. אז מה קורה, מה התגובה של נבוכדנצר כפי שראינו בספר דניאל? למה? מה זאת אומרת לא התמושה? לא שומע. אתה אומר היום היא עוד לא התמושה, אבל הם לא ידעו את זה אז. הם לא ידעו כמה זמן זה ייקח. הם יודעים שנבוכדנצר הוא המלך זהב. אז נבוכדנצר נלחץ, הוא אומר, אם אני יכול לפתור את הסוף, את הפתרון הסופי של המשיח, אז אני אולי יכול לעצור את ההילוך של העולם לקראת המשיח. מה? אוקיי. אז מה נבוכדנצר מיד עשה? הוא מעמיד צלם ודורש מכולם להשתחוות, וכולם משתחווים חוץ מדניאל, חנניה, מישאל ועזריה, נכון? עכשיו, חלק מהאיום של המשיח זה האיום של עם ישראל. זה למה שנבוכדנצר רוצה להחטיא את עם ישראל. מהו עוד חלק של האיום? חזרת ישראל לארצו, בניית בית המקדש. והחשברוש הוא עכשיו, הוא החזה בחלום, אתם זוכרים, הוא החזה של כסף, הוא המשך הפסל, אז הוא כבר רואה איך שהנבואה של דניאל התקיימה, נבוכדנצר הלך, ומי יודע כמה זמן נשאר לו. אז ממילא החשברוש יודע שהאיום שלו, מה הכי מסוכן בשבילו, יותר מכל אויב אחר, הסכנה היא עם ישראל. ובגלל זה החשברוש יהיה מאוד עסוק בפתרון, איך אנחנו מתפתחים מעם ישראל. ונהפוך הוא של המגילה הוא בהרבה רבדים. קודם כל החשברוש רוצה להחתיא את עם ישראל, והמגילה פותחת במסיבה הגדולה שהחשברוש עושה ומזמין את כל היהודים ושואף לעשות התבוללות. המגילה אומרת לנו, הוא החשברוש, זה אותו רשע שעצר את בניית בית המקדש כשהבן של אמן שלח לו מכתב, כפי שמוזכר בספר עזרא, שלח לו מכתב, שימשי הסופר, הבן של עזרא, הבן של אמן, הוא שולח לו מכתב שהיהודים הולכים למרוד בך במקדש שהם יבנו. אז הוא החשברוש, זה הדגש פה במגילה, הוא אותו רשע שעצר בניית בית המקדש, והוא רואה בבניית בית המקדש איום למלכות שלו. מי זה החשברוש? אז החשברוש היה בעצם עובד היה עובד עם הסוסים של נבוכדנצר המלך. לנבוכדנצר היה בן שקראו לו אבל מרודח, בן שקראו לו בלשצר, ולבן של נבוכדנצר, לבן שצר, היה בת שהייתה מהנשים הכי יפות בעולם, שקראו לה ושתי. היא הייתה מהנשים היפות ביותר בעולם, שקראו לה ושתי. אסור לי לגלות את כל הסוף.
הוא לא יכול.
עכשיו, ושתי והחשברוש, איכשהו מתחתנים, אז ממלכת פרס כובשת את ממלכת בבל. אתם יודעים את הסיפור, איך הם כבשו אותם? אז זה המשך ספר דניאל, עוד לא הגענו לזה, שבעצם בלשצר עושה חישוב מתי ה-70 שנה מסתיימים, ואז בלשצר אחרי מלחמה שהוא מאוד מאוד מצליח בה נגד ממלכת פרס ומדי, הוא חוזר הביתה ועושה מסיבה גדולה ומוציא את כלי בית המקדש, כי הוא בטוח שזהו, כבר אין מקדש. ובמסיבה הזו מופיעה יד וכותבת על הקיר, ואז דניאל בא ומפרש את הכתב על הקיר, ואומר לו, אתה חצוף, אתה הוצאת את כלי בית המקדש, נתת לכלבים שלך לשתות מהם, נתת לנשים שלך לשתות מהם, אתה והעבדים שלך, כולם השתמשו בכלי בית המקדש, זהו, המלכות שלך עכשיו הולך לתמיון. ובאמת כך קורה באותו לילה, עבד של בלשצר רוצח אותו, וממלכת פרס ומדי לוקחת את המלכות, הם תוקפים אותם באמצע הלילה, ופרס ומדי לוקחים את המלכות. מה? יפה. נגיע לזה בדניאל, כן.
היד, היד.
כך משמע, ככה הנביא כותב. לא ידוע לי על מישהו מפרש אחר. אני לא מכיר. יכול להיות שיש, אני לא מכיר. נגיע לשם דניאל, נחפש שוב. אנחנו עוד מעט נגיע. אז שוב, דניאל הוכיח את עצמו, ויש לנו בעיה. שפרס ומדי הם שם אחרי נבואת דניאל, והם גם יודעים שבעצם הם שם על זמן קצוב. אחשוורוש יש לו כמה בעיות. יש לו בעיה אחת שהוא לא מזרע המלוכה, יש לו בעיה אחרת שהוא בעצם מלך על שטח ענק, הוא מלך על כל העולם כולו. אז החשברוש, יש פה שתי שיטות בחזל, האם החשברוש היה מאוד מאוד חכם, החשברוש היה טיפש. לעם הוא ודאי היה נראה טיפש. לפעמים זה כלי טוב לראות טיפש, אוי סליחה, זה אחד מהתכסיסים שאובמה עושה כל הזמן. הוא עושה דברים כאילו בטעות, כשהוא בעצם לא עושה אותם בטעות בכלל. זה, אם תשימו לב, יש הרבה דברים, הוא הצהיר שהוא רוצה שאנחנו נחזור לקווים של 67, אז הוא התנצל שזה טעות, אבל לאט לאט זה חדר לעולם, קווים של 67. זאת אומרת, הוא עושה הרבה דברים כאילו בטעות, מוכן לראות טיפש ולמדוד ולראות איך הוא יכול לקדם את זה. אז, ודרך אגב, הוא לא היחיד שעושה את זה. בוא נראה, או שהוא חושב, יכול להיות שהוא חושב שיכול להיות חלק מזה, שעכשיו שהוא נשא יהודיה, אז הוא עכשיו יכול להיות חלק מהעתיד של עם ישראל, או שהוא רואה שיש לו איום, שהוא הולך להירג, כמו שנראה בהמשך, שהוא פתאום קולט שהאמן פה אוטוטוט הולך לרצוח אותו, ובצדק. המן ניסה מכמה כיוונים לקחת את השלטון מאחשוורוש, כפי שנראה בהמשך המגילה. אז אחשוורוש מולך מהודו ועד כוש, 27 מדינה, ואנחנו צריכים לזכור כשאנחנו קוראים את המגילה, באיזה עידן המגילה נכתבת. כבר הייתה לנו את העלייה הראשונה לארץ ישראל. היהודים כבר קראו להם, בואו תעלו לבנות את בית המקדש, והם לא עלו. ואז אחשוורוש הודיע, תעצרו את הבנייה. אז יש לך יהודים בארץ ישראל שתוקפים אותם כל הזמן, השומרונים, הקוטים. אלה שהיו באמת נאמנים לקדוש ברוך הוא ולתורתו ולבניית בית המקדש כבר עלו. ומי נשאר בבבל? מי נשאר בפרס ומדי? כל אלה שהיה להם מאוד נוח להיות תחת השלטון הזר הזה. למה לי לעזוב את ארצות הברית? מה? לא, זה בהמשך, זה עלייה השנייה. בעלייה הראשונה היה לך את כל הצדיקים שעלו, קיבלו אישור, עלו. כן, העלייה הראשונה עם זרובבל, העלייה השנייה עם עזרה. העלייה השנייה, אנחנו עוד לא הגענו, זה עכשיו התקופת ביניים. עצרו את הבנייה ואף אחד לא יודע לאן זה ילך. אני לא זוכר, לצערי, לא זוכר. אז עכשיו אנחנו, היהודים נמצאים, איזה יהודים נמצאים בחוץ לארץ? אלה שנוח להם להיות תחת אחשוורוש. עכשיו, או בסדר, או אלה שזה יותר עניין אותם מאשר להתמודד עם הקשיים של התנחלות בארץ ישראל. בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל צריו ועבדיו, חיל פרס ומדי הפרטמים עשרי המדינות לפניו, ומקבץ את כל החשובים, את כל החיילים, בהראותו את עושר כבוד מלכותו. רוצה להראות לכולם כמה הוא עשיר. כל יום הוא פותח שישה אוצרות, מראה להם אוצרות שהם לא ראו כל החיים שלהם. 180 יום, אתם מבינים כמה אוצרות היה צריך להראות להם? ואשתי עושה אותו דבר. 80 ומעט יום. ובמלות הימים האלה, עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למי גדול? ועד קטן, משתה שבעת ימים, בחצר גינת ביתן המלך. הוא מביא אותם לחצר המיוחדת שלו, איפה שהוא נח, בשושן הבירה. מה זה שושן הבירה? המגילה פה רומזת לנו משהו. מה זה בירה? איפה עוד ישנו את המילה בירה בתנך? נתנאל, תעזור לנו. מה זה, מה נקרא הבירה? רק בית המקדש נקרא הבירה. או כן, צריך לחפש. כן. אז הבירה, פירוש הבירה זה הארמון. שושן זה עיר הארמון. עכשיו, מה אחשוורוש חוגג? חז"ל אומרים שהוא בנה לעצמו מעין כיסא שלמה. הוא רוצה להראות ליהודים, כן, שהוא יכול לשבת על הכיסא של שלמה. יש שיטות בזה, אם הוא לא צריך לטפס עליו, כי הרעיות היו זזים, והוא פחד ש... שלמה בנה כיסא מזהב. על ידי חוכמתו הוא בנה כיסא שהיה זז. זה היה כיסא עם... מה זה זז? היו לו עריות בצד כל מדרגה, והעריות היו מעלים לו את הרגל ממדרגה למדרגה ברגע שהוא היה מגיע. כל בהמה, כל החיה שהייתה מעלה אותו ממדרגה למדרגה, הייתה אומרת לו עוד פסוק שהוא יזכור להיות ענב במלכותו, עוד פסוק ממצוות המלך. כשהם היו מעלים אותו לכיסא ומושיבים אותו על הכיסא, היה יורד עגל זהב ונוטל את הכתר מעל ראשו ומחזיק את זה באוויר, מוגבה מעל ראשו. למעלה היה פלטפורמה הזה. ענקית, שסביב הפלטפורמה הזו היו כיסאות לכל הסנהדרין, גם כן פלטפורמה של זהב, וזה היה הכל מחובר לכיסא שלו. זה היה אחרי מנגנון דבר ענק. עכשיו, כשפרו ניסה לעלות אחרי ששלמה מת, אז פרו תקף ולקח את כל האוצרות, ואחד מהדברים שהוא לקח זה כיסא שלמה. ניסה לעלות על הכיסא, והוא לא ידע בדיוק איך לעלות, והאריה שבר לו את הרגליים ברמה, כשהאריה הזיז את היד שלו לעלות על הכיסא, הוא לא ידע איך להשתמש עם זה, שבר לו את הרגליים ברמה שהוא כל החיים לא יכל ללכת. זה פרו נכו, פרו שכבר לא יכל ללכת, היה נכה. והחשברוש לא רצה. היה פרו שקראו לו פרו נכו, שהוא היה פרו נכה. יפה. אז החשברוש מנסה, הוא רואה שהוא לא יכול ללמוד איך לעשות את זה, מביא חכמים אלכסנדריה, הם עובדים 3 שנים, ואז הם מייצרים כיסא שלא מתקרב לכיסא של שלמה, אבל בכל זאת הוא מציב את זה שם, הוא מבקש מהם להעביר את זה לעיר הבירה, הם לא מצליחים, אחרי שהם בנו את זה, הם לא מצליחים להעביר את זה, אז הוא מעביר את עיר הבירה לשושן, ושם עכשיו נהפך להיות עיר הבירה, עושה מסיבה חדשה, לחנוך את הכיסא החדש שהוא יושב, הוא בא להראות ליהודים, תראו איך אני יושב על כיסא של שלמה, ועכשיו הוא הולך להוציא ליהודים בסעודה הזו גם כן את כלי בית המקדש. זאת אומרת, אלה יהודים שלא רק לא עלו ארצה, הם עכשיו מקבלים לאכול ולשתות בכלי בית המקדש. כשהמלך שעצר את בניית בית המקדש בא במסר ברור, העתיד שלכם פה, העתיד שלכם לא בארץ ישראל, אתם עכשיו תהיו אזרחים שלי, אני עכשיו איתכם, אתם איתי, אני עושה כרצון איש ואיש, אני סך כל מלך שאכפת לי מכם, אני מלך שיעשה כרצונכם, אני אביא משגיח טוב, אני ביררתי עם מרדכי בדיוק איזה כשרויות אתם אוכלים, איזה בשר אתם אוכלים, איך אני יכול לעשות את המסיבה הזו שתהיה קשרה למהדרין. והבעיה היא שהמרדכי כבר אמר להם, אל תלכו למסיבה, והם לא שמעו בקולו. אז הם יושבים שם בסעודה, ופתאום מוצאים בפניהם את כלי בית המקדש. מה הם אמורים לומר? גם בשתי המלכה עשתה משתי נשים. למה היא עושה משתי נשים? או שהיא עושה משתי נשים, כי אחשוורוש רצה לוודות שלא ימרדו בו. אז הוא אמר לה, תעשי את משתי, ולקחו את כל הנשים פנימה, 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 לחדרי חדרים, איפה שהם לא היו מסוגלות לצאת משם, וככה תוך כדי כל המסיבה שלו 180 יום יש לו ערבות שאף אחד לא הולך לתקוף אותו, כי יש לו את כל הנשים שם בפנים. או שהיא עשתה משתי נשים, חזל אומרים לנו, כי הוא עסוק במשתה, יכול להיות שעכשיו מישהו יכול לתכסס, לתכנן.
אז מישהו האינטים שלו?
אם הוא בלתה חשש שתקפו אותו, אז למה שהוא לא, הרי אפשר לקוף אותו גם מדינות מבחוץ.
לא היו מדינות מבחוץ. הוא היה מלך על כל המדינות. כן? מהודו ועד כוש, מלך בכיפה. הבעיה שלו היה שלא יהיה התקפה מבפנים.
מהודו ועד כוש זה לא כל העולם.
אז בא להדגיש לנו שכמו שמהודו ועד כוש אפשר להגיע בזריזות, ככה הוא בנה מערכות שהיה אפשרי לחצות את המלכות שלו בזריזות, והוא שולט בכל המלכות כמו מהודו ועד כוש. היה לו שליטה יד ברזל.
כל העולם שלו, אירופה, אסיה, אמריקה.
העולם שחיו בו, העולם שהיו בני אדם. כמה שידעו, כמה שהכירו את העולם, הוא שלט. לא היה ממלכה שהכירו שלא הייתה תחת שלטונו. אז היה תכנון של חשברוש ובשתי, נעשה מסיבה עם כל ההכשרים, נעשה מסיבה למאדרין, אבל באמצע, לקראת סוף המסיבה, פתאום נוריד את המחיצות, ונעשה ערבוביה, ונגרום לזנות,
ו...
אז גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש, גם לה היה את כל הכיבודים. ביום השביעי כתוב לב המלך ביין, אז כולם שותים והוא שותה, והגיע יום השביעי, יום השבת. כל שבת ושתי הייתה בשנאתה מוציאה בנות ישראל הרומות לעבוד ברשות הרבים, ועכשיו הקדוש ברוך הוא הולך להשיב לה כגמולה. אחד מהסיבות שהקדוש ברוך הוא עושה מידה כנגד מידה, זה כדי שאנשים יכירו שזה יד השם בדבר. אם סתם השם היה עונש בן אדם, אז הוא לאו דווקא היה שם לב. מסביר הרמב"ן בדרשת תורת השם תמימה, שהשם בכוונה עושה מידה כנגד מידה, כדי שנכיר, נוכל לראות את יד השם שבדבר. אז ביום השביעי, דווקא בו שבת, כמו שהיא הייתה עושה כל שבת, כתוב לב המלך ביין, אמר, הוא אומר לסריסים שלו, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות. תאמרו לה, לבוא ולא לשכוח את הכתר. בקיצור, הוא אומר לה, תלבשי רק את הכתר. להראות העמים והשרים את יופיה, כי טובת מראה היא. למה חשוב להראות את יופיה? אז קודם כל הוא רוצה להראות למה אני התחתנתי איתה בשביל היופי. הוא רוצה להראות, אני מלך, כי אני מלך. אני לא צריך אותה, בסך הכל כלי. שנית, חזל אומרים לנו, יושבים לאכול ולשתות. מה עושים עם ישראל כל שבת? מלכי השרת פורחים בשמיים כשהם רואים מסיבה כזו. הם אומרים, הרי בניך כל שבת יושבים בסעודה, שרים שירות צמירות לכבוד הקדוש ברוך הוא. מה עושים הגויים כשהם יושבים במסיבה? מתחילים לשתות, מתחילים לדבר על נשים. אז אחד אומר, הנשים של המדינה שלנו הכי יפות. זה אומר, המדינה שלנו הכי יפות. פרעה אומר להם, לי יש אישה כמו שלא ראיתם בחיים שלכם. היא לא פרסית, היא לא מדית, היא משהו לגמרי אחר. כלי אחר יש לי, קורא לה כלי. כלי אחר יש לי, היא קלדית, היא בכלל מהכסדים, היא בכלל הנכדה של נבוכדנצר, אז הם אמרו לו, תראה לנו, בוא, אם, לא, מה, הם כל המדינות, אם היא כל כך יפה, תאמר לה לבוא ערומה. בסדר, כל כבודה בת מלך פנימה. תאמר לה לבוא ערומה לפנינו. אז אחשוורוש מסכים, אז הוא שולח למסר עם הסריסים, תבואי רק עם הכתר. להראות העמים והשרים את יופיה כתובת מראהי, ואתם מבינים לאן הדברים הולכים. מה הקדוש ברוך הוא עושה? שולח את השטן לרקוד בפניהם. כמו שבלשצר השתמש בכלי המקדש, אז הוא איבד את חייו ואת כל מלכותו, ככה הקדוש ברוך הוא הולך להביא עכשיו את העונש של ושתי ושל אחשוורוש. לא, כי אחשוורוש חישבן את ה-70 שנה, ולפי החשבון שלו זה הסתיים שנה קודם. גם בלשצר חשב שהוא חישב. כל אחד, השאלה היא מאיפה אתה מתחיל. השאלה מאיפה אתה מתחיל לספור את ה-70. אז אחשוורוש גם חשב, גם דניאל חשב שה-70 שנה הסתיימו. יש 4. יש את זה של בלשצר, טעות אחת. יש את זה של דניאל, טעות שנייה. יש את זה של אחשוורוש, טעות שלישית.
כל דבר יש 70 שנה. נגיד, מהחורבן בית, 70 שנה, יבנה בית שני.
יפה. לא, יש לפי מלות לבבל 70 שנה, יש לפי מלות לבבל 70 שנה, שבבל תהיה בשלטון 70 שנה, ובאמת במלות 70 שנה אפקוד אתכם, לא כתוב להבנות את הבית, ואז לחורבן הבית יש 70 שנה. חזרה לענייננו, אז ושתי מסרבת, חז"ל אומרים לנו שגם היא רצתה, אז למה היא סרבה? הקדוש ברוך הוא גרם לה שיהיו לה כל מיני פצעים, ובסוף יש מדרש שאומר בא גבריאל וגדל הזנב, והיא מסרבת. והיא שולחת לו מסר חזרה, שמע, אתה סך הכל בר,
יש לי יופי חדש.
בר אהוריה דאבא, אתה בסך הכל היית זה שמנקה את ה... את ה... איך קוראים למקום של הסוסים? את האורבות סוסים. מי אתה? אתה תאמר לי לבוא ככה ערומה לפני כולם, והנבזה אותה לפני כולם. חשבירוש כועס, הוא חצי שיקור, וגם פנימית הוא כועס, כי הרי הוא רצה להראות לכולם שהוא הבוס הגדול, ואשתו באה ושם אותו במקום. אשתו, לא רק שהיא שם אותו במקום, אומרת לו, עם כל הכבוד יש שיקור. אבא שלי שתה עם 1,000 איש, כפי שנראה בלשצר באותו לילה, שתה מול 1,000 איש. עם כל אחד הוא שתה לחיים כוס שלם של יין. אבא שלי שתה 1,000 כוסות יין ולא השתקר. אתה כולו 7 ימים, אתה כבר שיקור, מה איתך? אז מבזה אותו לפני כולם. אז היא אומרת לו, כשהיא מבזה אותו לפני כולם, חמתו בערה בו, הכעס בוער. אז קודם הוא פונה ליהודים, ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים, אומר להם, מה אתם מייעצים? היהודים אמרו, רגע, בעצם חוצפה כזו מגיעה לה להרים, אבל מחר בבוקר הוא כבר לא יהיה שיקור, והוא יצטר על מי שהרג אותה, והוא עלול להרוג אותנו, מה אנחנו יכולים לענות לו? אמרו לו, שמה, מאז שאנחנו גלינו, ואין לנו יישוב הדת, אנחנו כבר לא בארצנו, אין לנו חוכמה, אנחנו כבר לא יכולים לייעץ לך. שימו לב, מה חשבירוש מנסה להעביר להם? הגעתם הביתה, אתם איתי, אתם אזרחים, הכל טוב. מה הם עונים לו? אנחנו לא, אין לנו יישוב הדעת, מה שגלינו, אנחנו לא באדמתנו, אנחנו לא דנים דיני נפשות. הם רומזים לו שהם חושבים שזה דיני נפשות. מדרך כיס הם אומרים, אנחנו לא יכולים להורות בדיני נפשות. אז הם, הוא עובר והולך ליועצים שלו. מי עם היועצים שלו? כרשנה שיתה אדמת את השיש מרס מרסנה ממוכן, קטן שבכולם זה ממוכן, מחלוקת בחזל, האם ממוכן זה דניאל, האם ממוכן זה אמן. אז... אם זה דניאל, אז זה הגיוני שהוא נשאר יועץ למלך, מוזר שהניחו אותו אחרון, אבל הוא מדבר והוא אומר למלך שצריך להרוג אותה. למה הוא אומר למלך וצריך להוציא? הוא לא היה בן שבט יששכר, הוא לא היה לסנהדרין, הוא היה מנוי בין יועצי המלך. אבל הפשט היותר ידוע זה שממוכן זה אמן.
מה עם מישאל?
חנניה, מישאל ועזריה? לא ידוע לנו בשלב הזה. אז ממוכן הדיוט קופץ בראש. תזכרו את זה כשאתם מקבלים משרות, כשיש ישיבות צוות, אל תדברו ראשונים, למרות שאתם שם, זה התחלת המשרה שלכם, אתם צעירים, תהיו זהירים, אפשר לדבר, אבל אל תהיו הראשונים לדבר, תנו לאחרים לדבר, כמו שרואים עם אליהו בן ברחל בספר איוב, הוא הצעיר, הוא מחכה את כל הספר, כולם מדברים ולא עונים תשובות טובות. עד שבסוף הוא אומר, תראו, אני הקשבתי כל הזמן, הקשבתי לכולם, הוא האחרון שמדבר לפני שהקדוש ברוך הוא ואיוב. אז ממוכן אדיוט קפץ בראש, והוא אומר, זה לא רק נגדך, אלא על כולם היא עבדה. מה היא עשתה נגד כולם? אז חזל אומרים לנו שממוכן... מה היה העניין? אז יש בזה תוספות מעניין, בהזדמנות למד זה, כשנלמד את הגמרא במגילה. יש תוספות שדן, למה דניאל באמת יעץ לו ככה? זה באמת יצא שלא הגיוני. זה באמת צריך דיון. חזל לענייננו, חזל דורשים שמה שלא יהיה, לאמן היה אינטרס אישי. פשט אחד, שבשתי תמיד הייתה זרוקת עליו נעליים, הייתה מבזה אותו, אז זה מה שהוא אומר, לא על המלך לבדו, אבטה ושתי המלכה, על כולם היא מצפצפת, הגיע הזמן להשים אותה במקום. חזל אומרים לנו, הוא אמר לאחשוורוש, אתה לא צריך לדאוג שהמשפחה שלה יפריעו לי, יש לי פה את הגיאטינה, אני תוך שנייה תופס אותה בראש ואני מוריד לה את הראש, אל תדאג. לא יהיה לך פה שום זמן לתגובות, המשפחה שלה לא יבואו וימחו בידך, לא יהיה שום בעיה, תוך רגע אתה תראה שאתה דיין, עוד רגע היא כבר לא בחיים. והחשבירוש מוכן, וככה קורה, ממוכן לוקח אותה ומוריד לה את הראש, וגמרנו. מכניס אותה לגיאטינה, גמרנו. זה לא בדיוק גיאטינה, מה שהיה להם אז, היה איזשהו חרב חדה שהייתה בעיגול, והיו מכניסים את הראש של בן אדם לאיזשהו מסגר, ותוך שנייה אחר הייתה זזה. כן, המעגל היה עולה וגמרנו. זאת אומרת, זה היה יחסית לא כואב לבן אדם. שחיטה קצרה. אבל פשט שני זה שהיא הזמינה את כל הנשים והיא לא הזמינה את אשתו.
לא, אבל יפה שכאן, זה גם מדובר שישמנה.
שאלה מאוד טובה, אני לא יודע. הגיוני שכן.
יפה של כל העולם.
הגיוני, הגיוני. מה? נגיע לזה. אז פשט שלישי, שהיה לו בת, שהוא קיבל שהמלך ייקח אותה לאישה, זה משומר, ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה. למה כל זה צריך להיות פה? כי הקדוש ברוך הוא פה בעצם סידר את העניינים ש... מתוך זה תצא הגאולה. א', בהמשך החשבירוש יתחיל לחשוד באמן. אמרת לי להרוג את אשתי הראשונה, לקח לי 4 שנים עד שמצאתי שנייה, ועכשיו אתה פתאום רוצה להרוג לא רק את השנייה אלא את כל עמה. אז זה יוליד את הספקות אצל החשבירוש לחשוד באמן שהוא בעצם מתנקה לחייו ויאפשר לו להריק. דבר שני, החשש שהמלך הזה מסוגל לרצוח את אשתו הוא הסיבה שאסתר לא מגלה לו את המוות מולדתה. אסתר חוששת כל הזמן שהמלך הזה משוגע, הוא מסוגל גם להרוג את משפחתי אם אני אומר לו מי אני. דבר שלישי, שהאומות קיבלו הודעה, כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו, הסתכלו על ההודעה, אמרו איזה מטורף המלך הזה, ברור שאנחנו כל איש שורר בביתו, מה אשתי תתחצף, אלא ייתן לה שתי סטריות לך, היא תפסיק להתחצף. בדורות ההם אישה לא הייתה מעיזה, מה זאת אומרת? הוא היה מכניס בה מכות רצח, לא היה מציאות שהיא תעיז לפתוח פה. ראינו בהלכות ייחוד שגוי לא היה לו שום בעיה לזנות לפני אשתו, מה היא תאמר, מה יכולה לעשות לו, להתראות, אין לה הרבה ברירה בדבר. אל תשכחו, לאישה לא היה זכות לקחת איש לדין, לא היה לה זכות לבעלות קרקע. אישה, נכון? ביהדות יש לה, יש לה זכות לתבוע את בעלה לדין תורה, יש לה זכות לבעלות על קרקע, יש לה נאמנות. אבל זה חידושים של התורה. בעולם היא סך הכל היא בבעלות בעלה, זהו. היא חפץ שלו, שיעשה מה שהוא רוצה איתה. אז האומות הסתכלו על החשבירוש כמשוגע. אז ממילא, כשיצאה האיגרת ואמרה, עכשיו אתם יכולים לרצוח את היהודים, אז כל מה שהגויים עשו זה כשיהודי היה קונה בחנות, הוא היה אומר לו, אל תדאג. אני עוד אקבל את החפץ הזה חזרה, אנחנו עוד נתראה בי"ג אדר, אני הולך לרצוח אותך. אבל הם לא העיזו לעשות את זה שנייה קודם, ובצדק, כי הם ראו שהמלך הזה מטורף, וזה באמת מה שקורה, שהחשבירוש חוזר בו מכל הגזרה, ופתאום אומר שהיהודים יהרגו את הגויים. אבל זה שהוא שולח את ההודעה הזאת, תשמעו, אני הרגתי את אשתי כי היא העיזה לדבר בפניי, מעכשיו ואילך הבעל תמיד שולט בבית, אז זה גרם לאומות להסתכל עליו כמשוגע. וזה מה שהציל אותנו בעצם בסוף. אז כל הסיפור הזה, מהרבה זוויות, הסיפור הזה הוא בעצם המפתח לגאולה שעוד בדרך.